ערב טוב. אנחנו עוברים לפרשת וארא. אחד הדברים המעניינים זה בכלל להבין מה קורה כאן. כאשר אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים, יש לנו כאן מלך חכם, פיקח, שולט על חלק גדול מהעולם העתיק, וכאילו איפה הפיקחות שלו? איפה השכל שלו? בן אדם מקבל מכה אחר מכה, והוא ממשיך הלאה בדרך שלו. כאילו לא קיבל מכות. כאילו לא רואה את גדולתו של הקדוש ברוך הוא. אפילו אומרים לו, אצבע אלוקים בי. אומרים לו, מה, הטרם תדע, נראה שעבדה מצרים. מה לא אומרים לו? והוא ממשיך כאילו שום דבר לא קרה. 10 מכות. מה עובר על הפרעה הזה? וכשאנחנו רואים את כל הניסים והנפלאות, אנחנו שואלים עוד שאלה לא פשוטה. אנחנו נראה שבסופו של דבר, כאשר עם ישראל יוצאים ממצרים וחמושים יצאו, רק 20% יוצאים. מה קרה ל-80%? 80%! כולם רואים את הנפלאות, כולם רואים הוכחה ניצחת שיש בורא לעולם. אי אפשר להתעלם מזה. אז מה קורה כאן? למה 10 מכות ולא 8 או 7 או 6 או 5? מה עוד שאנחנו רואים שאחרי 5 מכות? הוא כבר רוצה לשלוח. ואז הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו. אז איפה הבחירה החופשית? איזה מין דבר זה? ויש עוד הרבה שאלות. וזה מביא אותנו לרעיון עוד כמה חודשים. לא הרבה, אנחנו נשב ערב שלם ונדבר על מה שאנחנו מדברים עכשיו, על יציאת מצרים. וכל יום ויום אנחנו מחויבים להזכיר יציאת מצרים. כל כך הרבה הזדמנויות מזכירים יציאת מצרים. שמלך כוזר בספר הכוזרי שואל את החבר, רבי יהודה הלוי, שואל אותו, תגיד לי, במי אתה מאמין? ואז הוא אומר לו, אני מאמין באלוקים שברא את השמיים ואת הארץ? לא. ומי אתה מאמין? אני מאמין באלוקים שהוציא אותנו ממצרים. ביג דיל. המלך כוזר בהתחלה לא מבין בכלל מאיפה בא היהודי הזה, וזה תשובות מטומטמות הוא עונה לו. כל אחד אומר, אני מאמין בבורא העולם וכו'. אבל אחר מכן מתברר לנו חד משמעית, שאכן יציאת מצרים היא ההוכחה הברורה שהקדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה האחד, היחיד והמיוחד, ואין עוד מלבדו. כשנברא העולם, אף אחד לא ראה את הבריאה. אף אחד. אפילו האדם הראשון ראה אולי חלקית, כי הוא נוצר כבר שאחרי שהכל נברא. ואכן, במהלך השנים, התמעטה האמונה, ואנשים התחילו לעבוד למשרתים ולא לאלוקים, לשמש, לירח, לאבנים, לשטויות. ואז הגיע היום שהקדוש ברוך הוא מחליט שהגיע הזמן שהילדים שלו, שהעם הנבחר, יובילו את התהליך שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ובשביל זה צריך להביא הוכחה ניצחת לעולם כולו. כי הרי אם נבוא ונגיד שהמכות נועדו למצרים, המצרים כבר לא קיימים. הרי המכות משמידות את המצרים. אז בשביל מה נועדו למצרים? סדרת חינוך למצרים? לא. כמו שהרבי מקוצק אמר, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, אם אתה חושב שהבעיה שלך זה להוציא את עם ישראל ממצרים, הבעיה שלך זה הוציא את מצרים מעם ישראל. וזה מה שאמרנו. החמושים יצאו, שלמרות כל הדברים, רק 20% יוצאים. דרך אגב, 20% זה עוד מדרש קטן. יש מדרשים שאומרים, מדברים על כמות הרבה יותר קטנה שיצא. אז זה פשוט לא ניתן להבנה. אבל עכשיו מתחילה, לאט לאט מתחילה להתבהר התמונה. למה 10 מכות ולא 7 ולא 8? בעשרה מאמרות נברא העולם. ובעצם הקדוש ברוך הוא רצה להראות לעולם כולו, ובמיוחד לעם ישראל, שהוא הקדוש ברוך הוא בראת העולם. הוא האחד היחיד והמיוחד, אינו נלבדו, היה עובד ויהיה. ואת זה הוא עושה בעשר מכות. וזה חייב להיות 10 מכות, ולא 9 ולא 8. כי בעשרה מאמרות נברא העולם. ויש לנו גם 10 ספירות בקבלה. ויש לנו 10 דיברות. ואכן, אם אנחנו נבדוק וננתח את המכות, אז קודם כל נגלה שהן מסודרות בשלוש סדרות. שלוש סדרות, שכל אחת מהסדרות נועדה להוכיח חלק אחר מהבריאה. אחת, מה אומר פרו? מי זה השם? מי זה? הרי פרו אומר, אני אלוהים. מי זה השם? אמרו לה, מי זה השם? אני השם, שלום, אהלן, מה העניינים? יאללה, קבל דם, קבל צפרדע, קבל קינים, תדע שאני השם. אחר כך, אומר, אתה יודע מה, בסדר, יש בורא לעולם, אבל כמו הפילוסופים אומרים, מה לא להתעסק איתנו? מי אנחנו בכלל? כמו ג'וקים על הרצפה? הבורא הנעלה, השכל העליון, מה, יתעסק איתנו? מה פתאום? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אראה לך השגחה פרטית. ואז יש על סדרה של מכות שמוכיחה שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל בריאה ובריאה. ודרך אגב, בעניין הזה חשוב לציין, אבל לפני זה רק להגיד את החלק השלישי ונחזור. והחלק השלישי כמובן, אין עוד מלבדו. שלא תבין שיש עוד מישהו, אין. עכשיו, החשיבות הזאת של ההשגחה הפרטית היא הרבה יותר נרחבת ממה שאנחנו מבינים. כי כאשר אנחנו מדברים על אדם, בשר ודם, שהוא בורא משהו, כמו שדיברנו ואמרנו כבר, יש קשר בינו למען מה שהוא ברא? מה אתם אומרים? שאדם בורא משהו, יוצר משהו, יש קשר בינו לבין מה שהוא יצר?
ברגע שהוא יעשה את זה, אחר כך
כבר. אחר כך מה?
קשר חזק,
לא. איך?
בארץ קשר. אתה מגדל משהו,
איך הגעת לגדל? אנחנו לא מדברים על גידול חסה בשטחים, אנחנו שם מדברים על לייצר משהו. אתה גם צודק, אבל גם אתה מדברים כרגע על לייצר. מה זה לייתן לך דוגמה? אני בענף הרייתי. נגיד אני עשיתי שולחן. אני קשור לשולחן?
לא.
אם אני לא אהיה, השולחן יהיה קיים? יש קשר בקיום של השולחן לאליי? לא.
אם אתה עצרת אותו?
אני עצרתי אותו, אבל כבר, עכשיו אני יכול להתנתק ממנו. כן. אני לא יכול להיות קשור לשולחן. השולחן יחיה בלעדיי. אור. יכול להתקיים בלי מקור האור?
לא. השמש.
נו, השמש זה מקור האור. ואם השמש לא תאיר את הירח, לא יהיה אור מהירח. זאת אומרת, אם אני עכשיו יש כאן חדר, כן? אם אני אסתיר את המנורה, יהיה אור? למרות שהאור דולק, אם אני אסתיר את האור, יהיה אור? לא יהיה אור. זאת אומרת, ישנו קשר תמידי בין מקור האור לתאורה עצמה, לאור. זה האור, לא סתם משתמשים בקבלה במושג של אור, האור האלוקי. כי זה בדיוק האלוקות. הבריאה של הקדוש ברוך הוא, קשורה אל הקדוש ברוך הוא, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אם הקדוש ברוך הוא מנתק את הקשר עם הבריאה, מה יקרה? אין בריאה. הכל הלך. בדיוק כמו שאני מנתק את הקשר עם מקור האור, האור יישאר אור, אבל אני לא אראה את האור. להבדיל מיצירה של אדם, שזה הבדל עצום. וזה דרך אגב מה שנקרא השגחה פרטית בגדול. זאת אומרת, אם אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, כל הבריאה כולה היא בידיים של הקדוש ברוך הוא. אז את זה, 10 המכות נועדו להעביר, למי בעיקר? לעם ישראל. ולצערנו הרב, אנחנו רואים שגם בעם ישראל, וזו שאלה מאוד קשה, איזה היגיון יש, באמת, שרק 20% יוצאים, הרי באים לשחרר עבדים. אז מה קורה? כן, אבל עכשיו אתה יגידו לך, תראה לנו ניסים כמו מצרים, אנחנו גם נאמין. יגידו, אבל הנה הוכחה בשטח. שמה קורה? ראו ניסים. ראו. אז הם יצאו ממצרים? לא. למה? 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 תסבירו לי. באים לעבד, אומרים לו, אני משחרר אותך. אומר לו, לא רוצה. לא רוצה, אני רוצה להישאר עבד. זה נשמע לא נורמלי, מה עשו?
התרגלו לזה.
מה זה התרגלו?
לא יודעים משהו אחר.
לא יודעים משהו אחר. אבל אני מציע להם משהו הרבה יותר טוב. יש מה שנקרא שיטת מחירה, שנקראת נטוורקינג, שזה, איך קוראים לזה בעברית? אני כבר לא זוכר. לא משנה, זה איך קוראים לזה? לא משנה. נטוורקינג זה אומר כאילו אני, יש לי מוצר, אני מוכר אותו לשני, ואני, הוא מוכר לשלישי ולרביעי ולחמישי ולשישי, ואחד הדברים, בדברים האלה זה שבעצם כל אחד שקונה הוא נהפך גם למוכר. וזה עסק מאוד גדול. עכשיו, אחד הדברים שלמדתי בעסק הזה, שהיה תקופה שעסקתי בזה קצת, זה שיש מה שנקרא הקומפורט זון. קומפורט זון זה סביבת האדם שהוא התרגל אליה. בן אדם הוא חיית הרגל. ועוד פעם, עשו על זה ניסיונות, ומה לא עשו, אנשים לא אוהבים שינוי. לא משנה באיזה מצב הוא נמצא, באיזה חור הוא חי, באיזה עבודה דרק יש לו, הוא לא יעזוב את העבודה. הוא יבוא כל יום הביתה, אוי, איזה עבודה, נמאס לי, איך משתגעים, מה עשו לי היום ומה עשו לי אתמול, ומה הוא, למחרת? אתה אומר, אתה שמעת את זה כבר, אה? למחרת הוא חוזר. מגיע אליו חבר, אומר לו, תשמע, יש לי בשבילך הצעה, חבל על הזמן. אני פותח מפעל חדש, אתה תהיה המנהל של המפעל. משכורת פי שתיים מה שאתה מקבל היום, תנאי עבודה משופרים, הכל, מה שאתה רוצה. אתה בוס. אתה אומר לאחרים מה לעשות. מה הוא יענה לי? אתה יודע מה, תן לי לחשוב על זה. לא, לא, הוא לא עושה, תראה, בכל מקרה אני מציע לו הצעה, הוא לא יגיד תכף אני לא בא. תן לי לחשוב על זה. וכאן כבר מתחיל הבעיה. ברגע שאומר תן לי לחשוב על זה, מה תהיה התשובה שלו למחרת? עזוב, תראה, אני רגיל, אני יודע. תראה, בונו של עולם, מציעים לך קידום עצום.
זה הדור הקודם, מה שאתה מתכוון. הדור הזה כבר
אחרת.
כל דור, אותו דבר. שנייה, שום דבר לא השתנה. שלמה המלך אמר, אין חדש תחת השמש. אז אין חדש, רק מה? כל אחד מסתכל על התמונה בצורה, זה כמו שמישהו בא והתווכח איתי. היום עסקים זה לא כמו פעם. היום זה אינטרנט, כבר לא צריך, זה לא כך. אמרתי לו, תשמע אדוני הנכבה, אתה כל כך טועה שאתה אפילו לא מבין. מה, פעם היה אולם צוגה ענק, היית צריך וזה, אומר, נכון? אבל היום יש את העולם צוגה איפה?
באינטרנט.
ואני צריך להשקיע אותו דבר. אני בתחרות בדיוק כמו שהייתי בעולם צוגה ממשי. גם בעולם הווירטואלי יש תחרות, ולפעמים אפילו יותר קשה. ואני לא צריך להשקיע בפרסום? אני צריך לפרסם את האתר. ואני צריך לעשות את האולם תצוגה שלי באתר שהיא הכי יפה והכי נגיש והכי טוב. אז מה השתנה? כלום. כלום לא השתנה. עכשיו אתה אומר, היום אנשים יותר משנים עבודות. כן. אבל זה לא הקומפורט זון שלהם. אם בן אדם יהיה 20 שנה, 30 שנה בעבודה מסוימת, אתה תראה שלא כל כך מהר הוא ישנה את העבודה שלו.
אבל הם לא נשארים
בסוף. לכן זה לא קומפורט זון. זה בדיוק העניין. אבל, עוד פעם, ברגע שאתה תתפוס אותו בקומפורט זון, עכשיו, קומפורט זון של, של אותו אדם שאנחנו, שאתה כרגע מדבר בעולם הזה, זה יכול להיות הבית שלו. זה יכול להיות אשתו, או בעלה, שהתרגלו, והם חיים, הם סובלים. אבל הם התרגלו, אז הם לא יעזבו. קומפורט זון זה לא דווקא עבודה. זה אזור נוחות של האדם שהוא חי בו, ובאמת לא משנה איזה תנאים יש לו שם. הוא התרגל, והוא לא מוכן. אתן לכם דוגמה. אתה תיקח בן אדם מאזור מאוד קר לאזור מאוד חם. מה יקרה לו? עכשיו, זה דבר פיזי, כן? יהיה לו מאוד קשה להסתגל.
רק בן אדם זה החיה היחידה, אתה יכול להעביר אותו מקוטל לקוטל, הוא יתרגל מהר, אבל חיות לו.
הוא לא מתרגל כל כך מהר, זה לא כל כך פשוט. גם חיות אפשר לעשות חממה, אפשר לעשות הרבה דברים. עוד פעם, היום יש טכנולוגיה והכל, אבל העיקרון לא השתנה. זו אותה גברת בשינוי אדרת. זאת אומרת, דנים אחרות, שאתה בא לעבד שנולד עבד, ואבא שלו נולד עבד, ולפעמים גם הסבא שלו נולד עבד, מה הוא יודע? הוא יודע, אני קם בבוקר לעבודה, בערב חוזר הביתה. אין לי מצוות, אין לי זה, אני עושה מה האדון שלי אומר לי לעשות, הוא גם מסדר לכל מיני ענאות כאלה, גשמיות, פיזיות, חומרניות, שאני אסתום את הפה שלי, שזה יכול להיות דברים עוד נגד ההלכה גם, וכל מיני דברים בזויים, ודברים של תאווה בהמית. עבדה בהפקרה ניחלי. אמרה הגמרא, עכשיו אתה בא לעם כזה של עבדים, ואומר להם, בואו, בואו, בואו למדבר. מה אתה רוצה מהחיים שלנו? תעזוב אותי. טוב לי. מה אתה עבד? מה? נולדתי עבד, אני אמות עבד. מה? התרגלתי. בן אדם מתרגל לדברים. מה עוד? שמה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? ושמי השם לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת את ארץ ישראל יותר דולה, וגם אני שמעת נקת בני ישראל שמשרים מעבידים אותם והזכור את בריתי. לכן אמור, עכשיו תשימו, מה זה לכן אמור? תבואו, תגיד לעם ישראל, בואו חבר, בואו נוסעים החוצה. עכשיו תראו לעצמכם באמת איזה בעיה הייתה אם אף אחד לא היה רוצה לצאת. אז יש טעם ללכת לפרו? מה תלך לפרו? תגיד לו, שלח את עמי, קח אותם. אף אחד לא רוצה ללכת. מה, תראו לעצמם את התמונה, זה מפחיד, לחשוב על זה אפילו. אבל, מה הייתה? הייתה עוד בעיה. כמו שאמרנו, הם אהבו את חיי ההפקרות שהם חיו. לכן אמור לבני ישראל, שלא יחשבו שזה יוצאים לחופשה ככה, סטלבט, בחורות, גברים, מסיבות, סמים, שתייה. לא, לא, שלא יחשבו, זה לא מה שהולך לקרות. בגדים, טיולים, כיף. לכן אמור לי מישראל, אני השם. ואז באים ארבע לשונות גאולה. והוצאת רמת ארצי נוזריים, ניצלתי אתכם וכולו וכולו וכולו. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. חבר'ה, זה לא כך. אתם יוצאים החוצה של לקבל את התורה, ולהיות עם השם, לקיים את המצוות. וידעתם כי אני השם אלוקיכם. המוציא אתכם מתחת זילות ישראל. והבאתי אתכם וכו'. ונתן לכם את המושא, אני השם. תשימו לב כמה פעמים כתוב אני השם. כי אמר, כמו שאמרנו, זה לא, יש תווית מחיר. עוד פעם, זה מחיר שהוא לא מחיר. זה החיים הכי טובים בעולם, להיות עבד השם. אבל הוא בא ואומר להם, שתבינו, שזה לא שאתם עכשיו משתחררים מעבדות של פרעה, ואתם הולכים לעשות מה בראש שלכם. לא? יש עבודה לעשות בעולם הזה. וזה, לצערנו הרב, צריך להבין, זה לא ספר סיפורים. זה קורה עכשיו. אתם יודעים איזה התבוללות יש בעולם? מה, הם לא יודעים את התורה? הם כולם לא מאמינים בהשם? לא. הם יכולים להאמין. וגם אם תראה להם ניסים של מצרים, הם יישארו איפה שהם. כי טוב להם. כי הנשמה נמצאת בעולם של הגוף, בעולם המעשה. והגוף משתלט. הרי אנחנו דיברנו על פרו, מה עובר לפרו בראש? אז אומרים שבעולם ישנו סדר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וצריך להבין. אומרים שהאדם הוא עולם קטן. המקדש הוא עולם קטן. והעולם זה כמו כל היוניברס. זאת אומרת שבעצם הכל מקביל אחד לשני. זה כמו שבקבלה אומרים שכל פרט מכיל את הכלל וכל כלל פרט. זאת אומרת, בכל פרט בבריאה יש את הכל. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על הבריאה, כשאנחנו מדברים על יציאת מצרים, כשאנחנו מדברים על עם ישראל, שאפילו שמאמינים, אבל איך שאמרנו, זה שמאמינים וזה שרואים ניסים, זה עדיין לא עוזר. כי בן אדם מחובר לצערנו הרב לחלק הגשמי שבו בצורה חזקה. בדרך אגב, גם זה מכוון מלמעלה. תראו לעצמכם שהגוף הגשמי לא היה מחובר לנשמה. אי פעם הגיעה הנשמה, שזה השכל של הבן אדם, ומה היה עושה הגוף? הנשמה לא רוצה לאכול, לא רוצה לשתות, לא מעניין אותה דברים גשמיים. הגוף היה מת. אז לכן ישנו קשר בין הנשמה. הנשמה יש לה בתוך משהו מובנה, כדי שהגוף יקיים את עצמו. רק מה עכשיו הבעיה? כבד לב פרעה. מה זה כבד לב פרעה? אנשים שעשו כבד לב פרעה, הלב שלה היה כבד. אבל כבד זה גם חלק בגוף שנקרא כבד. כמו שאמרנו, האדם הוא עולם קטן. הכבד, מה התפקיד שלו במערכת? הוא מקבל את האוכל ומסנן את הרעלים. מסנן את הרעלים ומעביר את הדם. לא, הכבד, קודם כל עובר בכבד. עכשיו, עובר מהכבד לאן? ללב, שהוא המשאבה שמזרימה את הדם לכל חלקי הגוף, בלזה אין חיים. ואחר כך יש לנו את השכל, שזה הנשמה הקדושה. עכשיו, מהו הסדר הנכון? מלך. מוח, לב, כבד. הנשמה, המוח, שולטת בלב, ששולט בכבד. ואז אנחנו עושים את דבר השם, עושים מה שצריך לעשות. אבל אם זה הפוך, כבד, לב, מוח. וזה מה שאמר בלעם הרשע. הוא ידע שיש לו רגע אחד לקלל את עם ישראל שהקדוש ברוך הוא כועס. היה צריך למצוא מילה אחת. מה אמר? קלם. מה זה קלם? תהפוך אותם. כבד קודם, לב ומוח. קלם. לא מלך, קלם. הפוך. זה גם כלום בכתיב חסר. וזה בעצם שישנה כאן שתי מצבים, תבינו, שהלב שולט, אז זאת יכול להיות בן אדם שרץ אחרי התאוות שלו. זה בהמה. אבל שהכבד שולט, זה כבר צמח. זה כבר אוטומט. מה זה הכבד? הכבד, איפה הרגשות נמצאים? בכבד?
לא.
בלב. כשאדם מפחד, מרגיש בלב. כשאדם שמח, מרגיש בלב. הכבד הוא כאילו כמו צמח. הוא עושה עבודה. אבל כמו אוטומט. עכשיו תראו לעצמכם שהכבד שולט על הבן אדם. כבד לב פרעה. לא כבד שכל פרעה, כבד לב פרעה. הכבד כאילו שולט, זאת אומרת, הוא אפילו אין לו כבר רגשות, אין לו כלום. הוא עובד על אוטומט. וזה הדרך היחידה להסביר מה שהוא עושה. בן אדם מקבל מכה אחרי מכה, מכה אחרי מכה, והוא ממשיך כאילו בדרך כמו איזה אוטומט. כמו שאמרנו, איך אומרים, בן אדם מתרגל למשהו, הוא כבר עובד על אוטומט. זה כמו לצערי נורא לפעמים גם התפילות שלנו נראים ככה, כמו אוטומט. אז צריך לשקור, לא לזכור מה שכתוב כאן. מי צריך לשלוט? המוח, הנשמה. אם מי שולטת, אז התפילה שלנו תראה את תפילה. המעשים שלנו יהיו מעשים טובים. אבל אם זה יהפוך, אוי ואבוי. ואנחנו יכולים לראות את זה דרך אגב כל יום. תראו לבית הכנסת, תראו. מה אמרת? אתה יודע בכלל מה אמרת? לא, תגיד, עם מי אתה מדבר? תגיד, עם בורא עולם אתה מדבר. מה זה הדבר הזה? תשימו למה שאתה מדבר. תראה, לפעמים אני אומר, אני לפעמים מסתכל על אנשים, לפעמים גם אנחנו זה קורה לנו. תראה, אחד דווקא דיברתי עם מישהו דווקא, יהודי, באמת, יהודי חזק. אומר, אתה יודע, ב-18 לפעמים אומר, אל תשאל, אני מוצא את עצמי מטייל בשוק. אומר, זה מה אתה מטייל בשוק? אבל לא, אשתי אמרה לי בבוקר, צריך ללכת לשוק לקנות זה לקראת שבת וזה. אז אני יחסתי ל-18, ופתאום יחסתי עם האיש, אשתי אמרה, מה אני צריך לקנות עגבניות, וצריך מפפון, אתה לפני הקדוש ברוך הוא, מה זה, ירקות? מה, אתה קונה ירקות עכשיו, בשוק? אבל זה טבעי, זה קורה. למה? כי אנחנו בעולם הזה, עולם המעשה. כשמדברים איתנו על פרעה, על זה מדברים. לא לתת לפרעה להשתלט עלינו. אנחנו צריכים, אנחנו להשתלט על העניינים. ואנחנו רואים כל הניסים וכל הנפלאות, זה לא עוזר. אם אנחנו לא ניקח את עצמנו בידיים, רחוק אנחנו לא נגיע. אז מה אומר? אם אתה חושב, מוישה, שהבעיה שלך זה להוציא את עם ישראל ממצרים, הבעיה שלך זה להוציא את מצרים מעם ישראל. אם לא תוציא את מצרים מעם ישראל, אין לך את מי להוציא. חבל על הזמן. ולכן, כל 10 המכות האלה באו, ולמה הקשה את החיים שלהם כשהוא בהתחלה? כדי שגם באמת שיהיה להם קשה, ואולי יבינו שצריכים לצאת מהמצב. כי לפעמים גם שנמצא עם אדם בקומפורט זון שלו, אם הוא מקבל מכות אחרי מכות, מכות אחרי מכות, אז באיזשהו שלב הוא גם רוצה לצאת משם. זאת אומרת, יש גבול לכל תעלול. בדיוק. יש, בן אדם מוכן לסבול עד גבול מסוים. אז אולי גם הקדוש ברוך הוא מקשה את העניין, בשביל זה הוא אומר לו כאן, תשמע, זה עכשיו לא סיפור פשוט. כי הרי משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אומר לו, מה עשית? למה הראות העולם הזה? אתה שלחת אותי להוציא את עם ישראל ממצרים, אני הולך לפרעה, ומה קורה? במקום שיהיה יותר טוב, אני יותר גרוע.
וזה תקוש
שכבר סליקה את הסוף. כן? אולי, איך אומרים, קודם כל אולי עוד יעשו תשובה ברגע האחרון, ואם לא, אף אחד לא יראה. עכשיו, הוא אומר לו, הקודש ברוך הוא לו משה רבינו, קודם כל ישנו הסבור יפה, הוא אומר, וידבר אלוקים עם משה, והוא אומר אליו, אני השם. אלוקים זה מידת הדין. והשם זה מידת הרחמים. כי הרי מה קרה? מה הוא אומר בשבוע שעבר? וישב משה אל השם ויאמר, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? זה חוצפה, איך אתה מדבר? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הערה לעם הזה, ואצל לא הצלת את עמך, תגיד לי, מה אתה שולח אותי? תגיד לי, מי אתה מדבר? עם חבר שלך? זה הקדוש ברוך הוא. ועכשיו, מה עונה הקדוש ברוך הוא? ויאמר השם, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. מה הקשר? אני הלכתי לשחרר את איציק מזה שמרביץ לו. ועכשיו באתי, ואיציק הכניס לו מכות רצח עכשיו, אחרי שבאתי, הלך, תפס אותו, הכניס לו עוד יותר מכות. ואז אתה אומר, אני אראה לו מה זה. אבל למה הרביץ לו? למה שלחת אותי לשם? אז הוא עונה לו. והוא אומר לו, קימל משה, אומר, ארוחה עם הקדוש בר מנן, איך אתה מדבר איתי? מה אתה חושב שאנחנו חברים סחבקים? זה שאני התנהגתי איתך בחביבות? אז אתה יכול לרשות לך לדבר איתי ככה? כשאני דיברתי עם אברהם, יצחק ויעקב, אף פעם בחיים לא ענו לי ולא דיברו איתי כמו שאתה מדבר איתי. מצד אחד, מצד שני. הוא אומר לו, אתה חושב שזה מידת הדין? ביום מדבר אלוקים? לא, לא. זה מידת אני השם. גם מידת הדין זה מידת רחמים. שלא תחשוב לרגע. הוא אומר, אתה חושב, מה שהיה עד עכשיו זה סיפור אחר. זה היה התגלות שונה. לאבות אני התגלתי באל שדי. במוגבלות מסוימת. הניסים היו דרך הטבע. מעכשיו הכל משתנה, זה ניסים מחוץ לגדר הטבע. יהיה אשר יהיה, עכשיו זה משהו אחר. זה גאולה ניסית נגד חוקי הטבע. ואכן, אם אנחנו נסתכל על 10 המכות, ואם אנחנו ננתח אותן, אז א' אנחנו נגלה שכל אחת מהמכות בעצם היא כנגד אותם 10 מאמרות שמראה לנו חלק בבריאה. ודבר שני, מה אנחנו נגלה? שהמכות האלה שנתן הקדוש ברוך הוא, הן באות נגד, כל מכה בא ללמד אותנו משהו עצום ונפלא. הוא אומר, הגאולה רגילה זה כמו האור של היום. האור של היום איך? לאט 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 מתגלה, נכון? יהיה זה. הגאולה הזאת? לא. זה יהיה מחוץ לגדר הטבע, כמו כל הניסים שיהיו כאן. זה גילוי אחר לגמרי, כי אני צריך עכשיו להראות לעולם כולו שיש בורא לעולם. דבר מדהים. ולכן 10 מכות, ולא 7, ולא 6, ולא 5.
כי אם לא עשה את המכות, לא מרגישים.
אמרנו, יש כאן סדרה של מכות שבאה להוכיח את כל חלקי הבריאה. המכות האלה, הם כמו שאמרנו, נועדו לעם ישראל, בעיקר, ולעולם כולו. ואנחנו אומרים בשירת הים גם אחר מכן. אז נמלו אלפי אדום, מלאו מחזה מורג, נמודו כל יושבי כנען, טיפול הלב, אתה דול זרח, וכו' וכו'. כל העולם כולו ראה ורעד, ראה את הבורא. ולכן, זה מה שעונה החבר למלך כוזר. אומר לו, חביבלה, יציאת מצרים זוהי ההוכחה. את מי יוציא הקדוש ברוך הוא ממצרים? את מי יוציא הקדוש ברוך הוא ממצרים?
את עם ישראל.
את עם ישראל. אז מי זה העם הנבחר? אנחנו. מה זה הדרך הנכונה? הדרך של התורה הקדושה. אין דרך אחרת. ולכן, אנחנו מזכירים יציאת מצרים כל יום, ואנחנו יושבים ערב שלם ומדברים על הניסים של יציאת מצרים. ולאחר מכן, בשביל של פסח, מדברים על שירת הים. כי אנחנו מדברים כאן על ההוכחה הניצחת שיש בורא לעולם. אבל, מצד שני, אנחנו גם לומדים, שגם אם נוכיח לבן אדם בניסי ניסים, שהקדוש ברוך הוא קיים, זה עדיין לא ערובה לחזרה בתשובה. כי כיף לנו בעולם הזה. לא לשכוח לרגע, יש כאן בעיה. יש כאן מאבק. בן אדם בא כאן למלחמה. המלחמה עם היצר הרע. יציאת מצרים וכל זה נועד בעצם כדי לחשל את עם ישראל, כי אלה שיצאו היה להם כוחות עצומים. אבל למרות הכוחות העצומים האלה, כמו שאמרנו, היה הם כנראה עדיין מחשבה של עבד, כי הם נולדו לעבדות. ולכן מי נכנס לארץ ישראל בסוף? הם? הקבנים נכנסים. להבין כמה חזק הוא כוחו של הרגל. ואם אנחנו מדברים כוחו של הרגל, הדברים האלה כבר דיברנו לא פעם ולא פעמיים, ששמואל הנביא בא למשוך את דוד, הוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא נותן לו ואומר לו תמשוך את דוד. הוא לא מבין, כי הוא רואה מול העיניים שלו בן אדם במזל מאדים, הוא רואה כאילו, כן, רוצח.
קראו לו הרועה.
כן, מה?
קראו לו הרועה.
כן, הקדוש ברוך הוא אמר לו, איך אומרים, אדם יראה לעיניים, הקדוש ברוך הוא רואה ללבב. כאילו, עקץ אותו קצת, קראו לו שמואל הרועה. זאת אומרת, גם אם אתה רואה, אל תחשוב, אתה לא רואה את הכל. ולך תמשוך אותו מהר, תמשוך אותו למלך. וזה מה שקורה. אז שואלים כמה שאלות מאוד מעניינות. בן סורר ומורה. נהרג על שם סופו. על שם סופו. זאת אומרת, כרגע מה הוא? צדיק. אתה הורג בן אדם על מה שהוא יהיה? איפה נשמע דבר כזה? מצד שני, שמדובר על ישמעאל, הקדוש ברוך הוא מציל אותו. ושואלים המלאכים, הוא עתיד להמית את בניך בצמא. רשע מרושע. למה אתה מה הוא אומר להם? מה הוא עכשיו?
צדיק.
צדיק. ולמה לא אומרים את זה בן סורר ומורה? מה ההבדל בין שתיהם?
הוא כבר עושה בעיות, אז הוא מתחיל לאכול ולשתות וגוזל את ההורים שלו.
תגיד לי, אתה... אנחנו נסתובב עכשיו ברחוב וכל ילד שמתחצף להורים שלו אנחנו נאחריז בתור בן סורר ומורה. אם אתה תדבוק את ההלכות של בן סורר ומורה, זה כל כך בלתי מתקבל על הדעת. זה רק בגיל מסוים, בפרק זמן מסוים, ורק עם גם אבי וגם אמו, ואבי ואמו נשמעים אותו דבר. זאת אומרת, יש כל כך הרבה הלכות בעניין הזה. אז למה? אומרים, לדרוש על מנת לקבל שכר. מה, חסר ללמוד בתורה דברים שאני צריך דרשות סתם? אבל אין כאן סתם. כמו שאמרנו, התורה זה לא ספר סיפורים. יש כאן בעצם את הטבע מול ההרגל. ומה אומר לנו הסוגיה הזאת? מה יותר קשה? ההרגל. הטבע אתה יכול לשנות, או יותר נכון, אתה יכול להשתמש בו בצורה טובה. אומר לו נכון, עשיו אדמוני, רשע. דוד אדמוני, צדיק. למה? זה הורג, כי בא לו להרוג. זה הורג רק על פי בית דין, רק על פי סנהדרין. יש הבדל גדול. זאת אומרת, בן אדם יכול לקחת את התכונות הטבעיות שיש בו, ולהשתמש בהם בצורה הכי טובה בעולם. כמו שאמרנו, לנצל את הפוטנציאל שלו בצורה הכי טובה, וזה גם כתוב בפרשה שלנו. דבר מדהים. תכף אנחנו ניגע בו. לעומת זאת, בן סורר ומורה, זה אחד שירגיל את עצמו ללכת בדרך רעה, ואומרת לנו התורה, זה לא ייגמר טוב, ועדיף שימות זכאי, ואל ימות חייב. למה? כי אני רוצה להציל אותו מהגיהנום. ואם הוא ימשיך בדרך הזאת, ואתם לא, כמו שאמרנו, דיברנו על הרגל של אדם, דיברנו על הקומפורט זון, זה אותו דבר. בן אדם שמתרגל למשהו מאוד קשה להוציא אותו מההרגל. אם בן אדם גרם לעצמו להתרגל עוד לדברים של תאווה, זה קריאת ים סוף להוציא את זה. לא פשוט. לכן באה התורה ואומרת לך, בן סורר ומורה ימות על שם סופו. למה? כי הוא נלחם בטבע שלו, ולהפך, הפך את הטבע שלו, הוא הרגיל את עצמו לעשות את הרע.
הרעים שלו השם, גידלו אותו
ככה. מה? הוא היה לו טבע. ועובדה שישמעאל בסוף עושה תשובה. עובדה בשטח. רבי ישמעאל הגדול. ישמעאל עושה תשובה. למה? כי מי חינך אותו? אברהם אבינו. וטבע, כמו שאמרנו, אפשר להשתלט עליו, לעשות אותו, להפוך אותו לטוב. זאת אומרת, להשתמש בו לטובה. כי אין טבע רע, יש שימוש לרע. אבל כשאני במודע מרגיל את עצמי לדבר רע, יהיה לי מאוד מאוד קשה להתפטר מזה. כי אני עשיתי את זה. אני הרגלתי את עצמי. ותנסו את זה לעצמכם, תחשבו. ותראו כמה שזה נכון הדברים האלה.
אדם רע מנעוריו, רק התורה...
אומרים, אדם הוא חיית הרגל. ככה אומרים. ולא סתם אומרים את זה. אם אתה מתרגל למשהו, מאוד קשה לך... מאוד קשה לשנות הרגלים. מאוד קשה. וזה מה שתורה אומרת לך, אם בן צורר או מורה. היא אומרת לך, אל תאשים אף אחד, תאשים רק את עצמך. אל תאשים את הטבע, כי אתה יכול, אם הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה, אתה יכול לעשות את זה, להשתמש לטובה. תראו עוד דבר מדהים, ועם זה אנחנו נסיים. אומרת לנו התורה, אני חושב זה אחד הדברים הכי מדהימים, שהמון המון לימוד יש לה. וכל פעם, לכל שאנחנו מדברים על זה, אבל זה חשוב לדבר על זה. הוא אהרון ומשה. הוא אהרון ומשה? הם אהרון ומשה. מה זה הוא אהרון ומשה? עכשיו, אם חשבת רגע שהתורה התבלבלה, אשר אמר השם להם. זאת אומרת, התורה במודע יודעת שיש כאן שתיים. אז למה הוא ולא הם? עכשיו לא נגמר. הם המדברים, עוד פעם הם, להוציא את מסר מצרים, הוא משה ואהרון. עוד פעם, מה זה? פעמיים? ולמה קוראים לה שתיים אחד? ואם תשימו לב, מה כתוב בהתחלה? הוא אהרון ומשה. ובסוף מה כתוב? הוא משה ואהרון. התורה רוצה ללמד אותנו לימוד עצום. זה לימוד שקשור לזוגיות טובה. זה לימוד שקשור לעבודה משותפת. שאתה רוצה, או את רוצים לשמור על זוגיות טובה, צריך לדעת ולהבין שכל אחד ואחד יש לו תפקיד שלו.
כל אחד מה?
התפקיד שלו. אנחנו לא זהים, אף אחד מאיתנו לא זהה. כל אחד ואחד, כשם אומרים, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. כל אחד ואחת יש להם את הדעות שלהם, את הדברים שלהם. מי הכי גדול בעם ישראל? משה או אהרון?
משה.
מה כתוב? לא קם בישראל כמשה עוד. ומה אומרת לנו כאן התורה? ושלא יהיה לנו שום ספק. פעם ראשונה, מי קודם? הוא אהרון ומשה. מי קודם למשה?
אהרון.
בפעם השנייה, הוא משה ואהרון. לימוד עצום. כאילו התורה משווה כאן בין אהרון למשה. ואיך אפשר להשוות ביניהם? אבל אהרון, שתיהם הגיעו בעצם למיצוי הפוטנציאל שלהם. אומר הרמב״ם שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים להיות משה רבינו. באמת? משה רבינו, אנחנו, איך? אם אנחנו ננצל את הפוטנציאל שלנו, אנחנו כמו משה רבינו. מה עשה משה רבינו? ניצל את הפוטנציאל שלו. רק מה? הוא קיבל פוטנציאל גדול. והוא יודע את זה. גם הוא ואהרון אומרים, ואנחנו מה? אנחנו כלום. את הכל קיבלנו מהקדוש ברוך הוא. ממילא, משה קיבל כוחות כאלה, אהרון קיבל כוחות כאלה, שתיהם ביחד הוציאו את עם ישראל ממצרים, כל אחד ואחד עשה את התפקיד שלו, אהרון הגיע לדרגה הכי גבוהה, אוהב שלום ורודף שלום, לא אחד כמו. ולכן הוא, בקטע שלו הגיע לשלמות. ומשה, גם הוא הגיע לשלמות, ושתיהם ביחד הוציאו את עם ישראל ממצרים. זאת אומרת, הקטע הוא לנצל את הפוטנציאל שלי לטובת הכלל, לטובה של השני, ככה זה זוגיות, ככה זה עם ישראל, וככה זה גם מפעל, עסק. מה זה עסק? יש בעסק, יש אחד שהוא המנקה, יש אחד שהוא היצרה, המייצר, הפועל, יש אחד שהוא מנהל, ויש אחד שהוא איש מחירות, ויש רואה חשבון או רואת חשבון. עכשיו תראו לעצמכם שאני שולח את רואת החשבון לעבוד במפעל, לייצר כיסאות. ואת זה שמייצר את הכיסאות הפועל, ישלח אותו לנהל את החשבונות של העסק. ואת המנהל נשלח לנקות את החצר, וזה שמנקה את החצר, נשלח אותו לנהל את העסק. איזה עסק יהיה לי? שלא נדע. אבל אם כל אחד יעשה את התפקיד שלו, איזה עסק יהיה לי? חבל על הזמן. זה עם ישראל. זה הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה. אם כל אחד ואחד מאיתנו יעשה את הפוטנציאל שלו האישי, אז אנחנו נגיע לשלמות. וכאן חשוב להבין שהפוטנציאל שלי זה לא הפוטנציאל, לא שלו ולא שלה. כל אחד ואחד יש לו את הפוטנציאל שלו. כל אחד ואחד יש לו תפקיד במערכת. זה חשוב, חשוב להבין את זה. לא לזלזל באף אחד. לדעת ולהבין שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו כוחות עצומים. וזה מה שאומרת לנו כאן התורה בצורה נפלאה. הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון. הם אחד. הגיעו לשלמות במיצוי הפוטנציאל, אבל עוד פעם, אחד עם השני, ביחד, לא לבד. אנחנו לא לבד. אין שום תועלת במיצוי הפוטנציאל האישי בשביל עצמי. כלום לא עשית. רק אם אתה מנצל את הפוטנציאל האישי שלך לטובת השני. שנזכה באמת בעזרת השם לנצל את הפוטנציאל שלנו וללמוד את הלימודים העצומים מהפרשה שלנו, לראות ולהבין מי זה הפרעה שבתוכנו, ולהחדיר ולהשליט את המוח, את השכל, את הנשמה על הגוף, ולא הפוך. לא להפך מה שנקרא לכלום, לקלם, אלא להיות מלכים, מלך. בעזרת השם, אם כל אחד ואחד מאיתנו יהיה מלך, והנשמה תשלוט, ואנחנו נעזור אחד לשני, וכל אחד ינסה את הפוטנציאל שלו בצורה הטובה ביותר לטובת הכלל, תבוא הגאולה הסופית במהרה בימינו אמן.